שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט היומי של דה מרקר. היום הוא יום שני של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. יום שני נעים לך, סמי.
גם לך, איתן אבריאל.
אוהדי הכדורגל בכל העולם התעוררו הבוקר עם חדשות דרמטיות. 20 קבוצות הכדורגל הגדולות באירופה חתמו בלילה על הסכם להקמת סופר ליגה אירופאית חדשה, שתחליף את האליפות הנוכחית שאנחנו מכירים ותחל לפעול כבר מחודש אוגוסט הקרוב. זו תהיה ליגה עם שני בתים, שבסיומה יתקיים סבב משחקי גביע שיקבע את האלופה. מדוע השינוי? התשובה היא כסף, כמובן. הערכה היא שבמיזם החדש יגיעו הכנסות הקבוצות המשתתפות ל-$10 מיליארד בשנים הקרובות. עוזי דן, פרשן בכיר במדור הספורט של הארץ, יהיה איתנו ויתאר את הליגה החדשה הזו.
לאחר שמגפת הקורונה תידח, העולם יחזור לעסוק בדבר אחד מרכזי, משבר האקלים והתחממות כדור הארץ, וזה אומר שאלות של כיצד לצמצם את פליטות הפחמן שכבר חזרו לרמות שנרשמו לפני הקורונה. אלא שלפי הערכות, המשק הישראלי יפסיד בשנים הקרובות מיליארדי דולרים בגלל מחדלי הממשלה בהסדרת הסחר בפחמן. ישראל פשוט מפגרת אחר מדינות אחרות. לכן, לקראת יום כדור הארץ שיחול ביום חמישי הקרוב, אנחנו נדבר עם עורכת דין ודוקטור רות דגן, שהיא מנהלת מחלקת איכות הסביבה ותעשייה במשרד הרצוג פוקס נאמן.
אז הכסף הוא זול, המשכנתאות הן זולות, הציבור חסך הרבה מאוד כסף, הבורסה נראית גבוהה וקצת מפחידה, אז כולם לחוצים לקנות דירה ראשונה או בית שני בכפר לקראת המגפה הבאה, והתוצאה היא שבחצי מהעולם, כולל בישראל, מחירי הדיור ממש טסים. וכאילו שהלחצים הללו אינם מספיקים, גם משקיעים גדולים גילו את שוק הדיור והם מתנפלים על הסחורה. דפנה מאור, עורכת הכלכלה הגלובלית, תהיה איתנו כדי לדווח על הנתונים ועל הכניסה לשוק של הלוויתנים, אותם גופים שקונים מאות ואלפי דירות בבת אחת ומזכירים אותן. יאללה, מתחילים.
שלום לעוזי דן.
אהלן.
פרשן ספורט בכיר בארץ. אנחנו רוצים לדבר איתך על הסופר ליג, המצאה חדשה שנולדה אתמול בלילה, שבה בעצם כל הקבוצות הגדולות של אירופה, בכדורגל כמובן, אורכות ממשחקי ליגת האלופות, כמו שאנחנו מכירים אותה, משאירות את ליגת האלופות מיותמת ועם קבוצות דרג שני, ויש פה עניין כלכלי, בעצם יש פה רק עניין כלכלי, אז ספר לנו עליו.
נכון, קודם כל צריך להגיד שזה לא רעיון חדש. קבוצות הגדולות של אירופה משתעשעות ברעיון של סופר ליגה כזו או אחרת, זאת אומרת שהם ישחקו יותר ביניהן, ושהכסף יישאר ביניהן כבר מעל 30 שנה. זאת אומרת, ברלוסקוני, שהנשיא מילן, נשאר ראש ממשלת איטליה, הגה את הרעיון הזה כבר בסוף שנות ה-80. לכן בעצם אופה הקימה את ליגת האלופות, ולכן כל כמה שנים, בגלל צעקות זאב זאב של הקבוצות, הגדילו את ליגת האלופות, והגדילו את מכסת הקבוצות בליגות הגדולות, ושינו שוב ושוב את חלוקת הכסף, ככה שיותר ויותר כסף ילך לקבוצות הגדולות. אבל זה לא מספיק להם. אתם בתור קפיטליסטים רחומים, איתן ואתה, יכולים להבין את זה.
המהות של קפיטליזם זה אני רוצה יותר.
אז יפה, אז הם רוצים יותר, וברמה מסוימת הם גם צודקים, כי הם מביאים את הכוכבים, והם מביאים את הכסף והחלוקה. תראה, וופה, עם כל הבעיה שלה, עם כל הבעייתיות שלה, היא בסופו של דבר הרגולטור, והיא צריכה לדאוג גם להפועל באר שבע, וגם ללסטר סיטי, וגם לספרטה פראג. זאת אומרת, היא הולכת בין הטיפות, היא מנסה לדאוג לכולם, גם שהגדולים יהיו מרוצים, גם שהקטנים לא יקופחו, ובסופו של דבר אף אחד לא מרוצה. אפשר להשוות את זה קצת למיסים, זאת אומרת, יש אנשים עשירים מאוד, או חברות מרוויחות מאוד, שגם הורדה של מיסים כאלה או אחרים, או הורדת מס חברות, לא מספקת אותם, כי הם מרגישים שהם יכולים להרוויח הרבה יותר במקום אחר, והם צודקים. זאת אומרת שקבוצה כמו ריאל מדריד או מנצ'סטר יונייטד מקבלת 80, 90, 100 מיליון יורו בערך בעונה, תלוי בהצלחה שלה מליגת האלופות, היא פה הולכת לקבל פי 3 ופי 4.
אבל מאיפה ייווצר הכסף הזה? הרי סך ההכנסות של המפעלים האלה היום היא נתונה. כתוצאה מההפרדה הזו ייווצר עוד כסף, או שזה פשוט על חשבון, כמו שאתה אומר, לסטר והפועל באר שבע?
זה גם וגם, זאת אומרת, ג'י-פי מורגן ו-DAZN, הרשת השידור, הבטיחו 3.5 מיליארד יורו לקבוצות בעונה הראשונה, ומשהו כמו לפחות 180 מיליון יורו לכל קבוצה לעונה, זה לפני בונוס על הצלחות וכו'. זאת אומרת, הכסף הגדול מגיע בסופו של דבר מזכויות השידור. צריך להבין גם שבעידן הקורונה, 12 הקבוצות המייסדות של הסופרליגה האלה הפסידו מיליארד וחצי יורו. עכשיו, כשבאים ואומרים להם, הנה, קחו 3.5 מיליארד, זה הרבה מאוד כסף. זה שהם רוצות את הכסף ולא אכפת להם מהפועל באר שבע או מקבוצות בדרג בינוני ואפילו קבוצות גדולות יחסית באירופה, זה ברור. העניין הוא שהכדורגל הוא לא כדורסל. זאת אומרת, אנשים משווים את זה ליורוליג, ששם בעצם בכדורסל האירופי באו הקבוצות הגדולות, עזבו את פיבה, הקימו ליגה שהיא הרבה יותר טובה והרבה יותר מכניסה, והיא גם ברמה יותר גבוהה. אבל הכדורסל, המרכז שלו הוא ב-NBA, ומבחינת כדורגל, אירופה, ליגת האלופות, זה ה-NBA. וצריך להגיד עוד דבר, הכדורגל בא מלמטה, הכדורגל לא סתם הוא הספורט הכי פופולרי בעולם, הוא הכי פופולרי בעולם כי הוא הכי שוויוני בעולם.
לא, אבל הזכרת דווקא את ה-NBA, וזו דוגמה טובה, כי שם דווקא יש כמה אלמנטים חברתיים כאלה, של תקרות שכר, ולתת את השחקן הכי טוב לקבוצה הכי חלשה. כלומר, יש כמה דברים שמקדמים את התחרותיות ואת השוויון.
זה נכון, זה נכון. קודם כל, בסופרליגה המתוכננת אין דבר כזה, וצריך להבין שה-NBA היא הליגה היחידה, זאת אומרת, הקבוצות, ניו יורק ניקס לא משחקת בעוד ליגה.
היא לא יורדת ליגה.
שאנחנו, היא לא יורדת, היא לא עולה, היא לא משחקת בעוד ליגה. שאנחנו מדברים פה על, על הסופר ליג, הקבוצות רוצות להמשיך לשחק בפרמייר ליג, או לליגה הספרדית.
כן, חייבות, מן הסתם.
לא, הם רוצות, אבל הליגות באות ומנסות להטיל סנקציות. המלחמה היא כל הזמן על איך מחלקים את ההוגה של הכסף של הכדורגל.
זה בדיוק השאלה.
אבל מה שהקבוצות פה באות ועוברות, זה לא מעניין אותה שאתם נותנים לנו עכשיו 50% מההוגה, 60% מההוגה, 80%. אנחנו רוצים הוגה חדשה שתהיה רק שלנו.
אגב, צריך לזכור שזה לא כל הקבוצות הגדולות, כל הליגות הגרמניות, הליגה הגרמנית והליגה הצרפתית, כרגע לא בתמונה, אבל מה? זה השתנה?
לפי דיווחים, ביירן וסן ג'רמן כן ייכנסו פנימה, ודורטמונד הודיע כבר רשמית שהיא לא בפנים. זו גם שאלה, כי התכנון של ה-12 מועדונים האלה, זה בסופו של דבר ליגה בת 20 קבוצות. זאת אומרת, מדברים על 15 קבועות, 12 שהוזכרו, ביירן, סן ג'רמן ודורטמונד שכרגע לא בפנים, ועוד 5 שיגיעו לפי הישגים. השאלה הגדולה היא איך יגיבו האוהדים. אז על הנייר, התגובות הראשונות הן אנטי גדול מאוד לסופר ליג, כי כדורגל, כמו שהתחלתי להגיד קודם, הוא גם היסטוריה, הוא גם תרבות, הוא לא רק כסף. מנצ'סטר יונייטד נטועה באנגליה, גם אם היא משחקת בצ'מפיונס ליג וזוכה בליגת האלופות וכו'. אבל יש איזה עניין שאוהדים לא בגילאים שלנו, סמי, אלא אוהדים צעירים רואים את הכדורגל אחרת. הם מסתכלים יותר על השחקנים מאשר על הקבוצות, ואוהד ברעננה או בדימונה, שאוהד את ריאל מדריד לפני דימונה או רעננה, כילד זה בעיה.
רגע, אבל לא תהיה פה זילות. אם אנחנו מקבלים את ריאל מדריד נגד ברצלונה 20 פעם בשנה,
זו גם
זה
שאלה.
כבר פחות מרגש מאשר, אתה יודע, מחכים לזה.
אני חושב שאתה צודק, וחלק בעניין בכדורגל זה שאתה משחק פעם נגד קריית שמונה, ופעם דרבי מכבי הפועל, ופעם נגד מכבי חיפה, ולא כל הזמן, זה קצת כמו לאכול כל הזמן כינוח. כן. על הקטע הזה הסופרליג לא ממש נתנו את דעתם, תשמע,
אגב, בעיקר אם מתישהו אתה תבין שהדבר הזה בא על חשבון הקבוצה שלך, כי הקבוצה שלך תחלש ולא יהיה בעניין ואף אחד לא יסתכל עליה ולא יהיה לה את האפשרות להצליח בכלל, כי אין מפעל שבו יכולה להצליח באמת.
באופן כללי, השחקנים ישחקו יותר משחקים בעונה?
וופה ופיפה כרגע וגם הליגות המקומיות רוצות להשאות את השחקנים מכל פעילות אחרת. זאת אומרת, על הנייר כרגע, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל וופה באה ואומרת, רונלדו, אתה נשאר ביובה ויובנטוס משחקים בליגה הזאת, אתה לא תשתתף ביורו. מסי, אתה לא תשתתף בקופה אמריקה, לא תשתתפו במונדיאל.
כלומר, להפעיל את הלחץ על השחקנים ולא על המועדונים.
אין מצב.
לא תשתתפו בליגה הספרדית והאיטלקית. עכשיו, זו שאלה, זאת אומרת, אם סמי פרץ או איתן אבריאל או עוזי דן מקבלים 10 מיליון דולר בעונה בשביל לשחק בוויה ריאל ואומרים להם, אל תשחקו בנבחרת, יכול להיות שאנחנו ניקח את זה. אבל לאו מסי או קריסטיאנו רונלדו היום, יותר חשוב להם היורו, המונדיאל, וגם שחקנים גדולים אחרים, באשר המפעל החדש או עוד זכייה בליגת האלופות, וכשהקבוצות הגדולות באות ומפעילות פה איזה נשק טקטי, לאופה ולפיפה יש כלים מאוד 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 חזקים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד עכשיו למסי, רונלדו, אמבפה וכו' וכו', אתם לא משחקים בנבחרות, עדיין המונדיאל יותר חשוב מכל דבר אחר.
אגב, תגיד לי, אבל זה לא כדאי קצת גם לנער את העסקנים שם בוופא ופיפא? תמיד זה נראה הרימות של אנשים ככה, עסקנים מושחתים כאלה. אולי צריך קצת להרעיד את הכיסאות שלהם מדי פעם.
למה נראה? הם נתפסים פעם באיזה 5 שנים.
נכון.
חלק מהם באמת מושחתים וחלק בעייתיים, כמו עסקנים וכמו פוליטיקאים בכל העולם. ועדיין, עדיין, בהכללה, אני, ואני להבדיל מכם, אני סוציאליסט, אני מעדיף ממשלה שתדאג, על הנייר תדאג לכולם, גם אם היא בעייתית בחלק מהמדיניות שלה, מאשר חברה פרטית שתנהל את העולם, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים עכשיו. זאת אומרת, אני מעדיף לבחור, לא משנה מי, בבחירות, ושהוא ידאג לכולם, ינסה לדאוג לכולם, גם אם מאשר שלצורך העניין אחד כמו צוקרברג, בעל חברה פרטית, כביכול ליברל, יהיה האיש שינהל את העולם. כן, וופא ופיפא הם עסקנים, הם חלקם בעייתיים, הם חלקם מושחתים, וחלקם האחר מנסה לדאוג לכדורגל ומנסה לדאוג לכולם. יש באירופה 770 קבוצות, יש בעולם אלפי קבוצות. אז הגדולים והעשירים הם חשובים מאוד, אבל הם לא חזות הכל.
תגיד לי, באמת שאלה אחרונה, איך הם מחשבים את הערך הכלכלי של כל קבוצה, במובן של כמה היא תקבל אם וכאשר היא תשתתף בליגה הזאת, או אתה יודע מה, או באליפות הנוכחית, זה לא כך משנה. איך עושים את זה, על סמך מה?
יודעים פחות או יותר מה שוות זכויות השידור של ליגת האלופות. אני מניח שהם מקמתים את זה, אולי הם חושבים שזה יהיה שווה יותר בגלל שיש הרבה משחקים בין הגדולות, אבל זכויות שידור שוות מיליארדים. עיקר הכסף בא מטלוויזיה, משחקיות שידור, וגמר ליגת האלופות זה דבר שנצפה על ידי 600, 700, 800 מיליון איש בשידור ישיר ברחבי תבל.
יותר מהסופרבול.
אין מה להשוות, זה לא מגיע לרמה של מונדיאל, אבל אין מה להשוות. עכשיו, הוופא שהיא מחלקת את הכסף, היא מחלקת חלק לא קטן לקבוצות, אבל היא מחלקת גם לקבוצות, גם אם הפועל באר שבע הייתה בשלב הבתים של הליגה האירופית או של ליגת האלופות, היא מקבלת כסף. היא מקבלת על זה כסף לפי הפעול הטלוויזיונות של ישראל ולפי ההישגים שלה. עכשיו, ברגע שנתת להפועל באר שבע, אתה לא נותן לליברפול. ברגע שנתת לסלאביה פראג, אתה לא נותן ליובנטוס, זאת אומרת, אתה נותן פחות. מה שבאים פה אנשים ואומרים, אנחנו לא רוצים שהכסף שבא בייחוד בגללנו יחולק, אנחנו נחלק אותו אחרת, וככה אתה יכול לחלק להם הרבה הרבה יותר, ועל הבא בעלה של כל שאר הקבוצות והשחקנים והאוהדים.
יפה. עוזי דן. תישאר סוציאליסט ותדע גם להפועל באר שבע.
להתראות, תודה.
להתראות.
שלום לעורך דין רות דגן.
שלום לכם.
שלום,
שלום. דוקטור למשפטים ומנהלת מחלקת איכות הסביבה והתעשייה במשרד הרצוג פוקס נאמן. אנחנו רוצים לדבר איתך על התחממות כדור הארץ, על משבר האקלים, ובאופן יותר ספציפי על מה שאת רומזת לנו שמתרחש, כמו שהוא מחדל של המשק הישראלי, פספוס בכל מה שקשור למנגנון, מכירים את המנגנון האירופאי, לאחרונה את המנגנון הסיני, של בעצם מסחר בזכויות פחמן. בואי נתחיל מההתחלה. קודם כל, תסבירי לנו מה זה כל העניין הזה של cap and trade, ושל המסחר שמתרחש בין מדינות לבין תאגידים בזכויות פחמן. זאת אומרת, בעצם הזכות לזהם.
קודם כל, מה שחשוב להבין הוא שבעצם אנחנו נמצאים בעולם של תהליך הדרגתי, אבל יחסית מהיר, של מעבר לכלכלה דלת פחמן. כל המדינות בעולם מנסות היום לעבור איזשהו תהליך של טרנספורמציה לכלכלה שמשתמשת כמה שפחות בחומרים שמביאים לפליטות של גזי חממה. אחד הכלים המרכזיים שקיימים כבר לא מעט שנים בעולם כדי להתמודד עם הנושא הזה, הוא מנגנון של סחר בפחמן, כאשר מדובר למעשה בקומודיטי לכל דבר ועניין, זה כלי סחיר, מדובר בקרדיט שמופק כנגד הפחתה של טונה אחת של פחמן דו-חמצני, או כל אקוויבלנט, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של גזי חממה, חלקם משמעותיים יותר, יש להם משקל שמזיק לאטמוספירה יותר מפחמן דו-חמצני, ויש כאלה שפחות. המטבע השכיר לצורך העניין הוא טונה אחת של פחמן דו-חמצני, ויש לו שווי שוק, וסוחרים בו.
זאת אומרת, אם אני אנסה להסביר את זה ותקני אותי אם אני לא מדייק, בעצם כל מפעל, לפחות באירופה, מקבל איזשהו יעד, ואז הוא יכול להחליט, או שהוא מזהם יותר, אבל אז הוא צריך לשלם כסף בשביל לקנות את הזכות הזאת במונחים של טונות של פחמן, וזה לא זול, או שהוא עושה להפך ואומר, אני אשקיע עכשיו אולי כספים משמעותיים, כדי שבשנים הבאות אני אזהם פחות, אני אקבל את הקרדיט ואני אמכור אותו בתמורה.
נכון מאוד. מה שבעצם קורה הוא שבעיקר מדינות אירופה וכמה מדינות מפותחות נוספות בעולם, בעצם קבעו יעדים מחייבים לסקטורים שונים במשק, כאשר התאגידים שמשויכים לאותם מגזרים מחויבים לעמוד בקווטות של פליטה, ואסור להם לפלוט מעבר לכך. עכשיו, מכיוון שגזי חממה הם גזים גלובליים, שבעצם היתרון בהם הוא שניתן להפחית אותם בכל מקום בעולם, זה לא חייב להיות במקום הפיזי שבו התאגיד מבצע את הפעילות שלו. לצורך העניין, התאגיד יכול להחליט יותר זול לי, במקום להפחית אצלי בבית ולהשקיע בטכנולוגיות אצלי במפעל, אני יכול עכשיו לבחור לנטוע יער באמזונס לצורך העניין.
ואני מקבל קרדיטים.
להפיק קרדיטים ולהקצות אותם כנגד המכסה שלי ובצורה כזאת לאזן אותה. זה המשחק של הסחר הגלובלי שמתנהל היום.
לי נדמה תמיד שישראל היא לא שחקן משמעותי בנושא של המאבק בשינוי האקלים, בגלל הגודל שלה. כלומר, אנחנו מדינה ממש קטנה בגודל של ענן, והשאלה אם הגודל הפיזי הוא פקטור פה בשאלה של מי מזהם הרבה ומי מזהם פחות. ועוד דבר שקשור לגיאוגרפיה, העובדה שישראל נמצאת במקום שבו אין לה באמת שותפי סחר שהם שכנים שלה, זה לא אחד הדברים שמשפיעים על זה שהיא לא שחקן בתחום הזה?
בגדול אתה צודק, זה נכון, ישראל היא שחקן מאוד מאוד מינורי בזירה של גזי חממה, פשוט בגלל הגודל הטבעי שלה, לא פולטת באמת הרבה ביחס למדינות גדולות ובעלות משקל במשחק הזה. יחד עם זאת יש כמה וכמה שיקולים כבדי משקל אחרים שמניעים את המדינה ליישר קו עם יעדים גלובליים בהקשר הזה. דבר ראשון הוא עצם העובדה שאנחנו חלק מה-OECD. אנחנו מחויבים ליישר קו עם יעדים של ה-OECD, כך שכל המדינות החברות בארגון מצופות לקבוע יעדים. אנחנו חברים חתומים על אמנת האקלים ואמנת פריז, כך שמצופה מאיתנו ליישר קו עם הנושא הזה, ואין בעצם אופציה אחרת. זאת אומרת, אם ישראל רוצה להיות במצב של סטנדינג מפותח בעולם לכל דבר ועניין, מצופה ממנה לקחת חלק בתהליך הזה. זה אחד.
תאמרי לי, כרגע בתוך המנגנון הישראלי, במדינת ישראל, יש יעד או קווטה כזאת לכל מפעל מזהם משמעותי, לחברת חשמל, כימיקלים לישראל, לגופים שקיבלו איזשהו תקרה שמעליה הם צריכים לשלם או מתחתיה הם יכולים להזדקות?
נכון להיום זה עדיין לא קיים. ההתפתחות המעניינת שקרתה ממש הבוקר היא פרסום ראשון בעצם של תזכיר חוק האקלים הישראלי, שקובע לראשונה מציע בעצם יעד לאומי למעבר הדרגתי לכלכלה דלת פחמן, עם מספרים קונקרטיים שכרגע הם ברמה לאומית, עם יעד ל-2030 של הפחתה של 27% ביחס לשנת הבסיס שהיא 2015, ואחר כך יעד נוסף של הפחתה של 85% ביחס לשנת הבסיס של 2015 עד לשנת 2050.
אגב, מה זה דורש מחברה תעשייתית שמזהמת? כלומר, היא צריכה לעשות השקעות מסוימות, לעמוד בתקנים מסוימים, לשנות לחלוטין את קווי הייצור שלה? במה זה כרוך?
לצערנו, עבור סקטור התעשייה, הנושא הזה הוא מאוד מאוד כבד ומשמעותי. אני מדברת כמובן רק על תעשיות שפולטות גזי חממה, לא בהכרח כל מפעל תעשייתי פולט, אבל רבים כן בהחלט פולטים. מה שבעצם קורה היום בסקטור התעשייה, וזה נכון לכל העולם, הפחתות שניתן להשיג על ידי מעבר מצריכת אנרגיה באמצעות דלקים פוסיליים לצריכת אנרגיה במקורות מתחדשים, לצורך העניין סולארי, רוח וכולי, ההפחתות האלה כבר מתבצעות לא מעט שנים, ויש תוכניות מאוד מאוד ברורות גם בישראל למעבר לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. זה מה שנקרא low hanging fruit. אלה הדברים שקיימות כיום טכנולוגיות, המחיר שלהם הולך ויורד בהדרגה, הן הופכות להיות יותר נגישות גם עבור מפעלי התעשייה. הרובד השני שהוא הרבה הרבה יותר קשה להשגה גם מבחינה טכנולוגית, הוא שינוי של תהליכי הייצור עצמם, זאת אומרת, כניסה לתהליך, שינוי של חומרי גלם, שינוי תהליכים כימיים בצורה כזאת, שהם יפלטו פחות גזי חממה, זה נושא שהוא מאוד מאוד רחוק מאיתנו. כרגע במדינות אירופה משקיעים מיליארדים בפיתוח של טכנולוגיות בתחום הזה, מזרימים כספים לסקטורים.
אז זהו, זו השאלה, זה הממשלות לא בעצם לוקחות על עצמם, מסבסדות את זה, כי אם בסופו של דבר זה מקטין את הכדאיות, או בכלל מוריד את הכדאיות להחזיק מפעל תעשייתי, אז אנחנו פה מפסידים כאילו משני הכיוונים. השאלה, האם לממשלות יש תפקיד בעניין הזה, ותפקיד של לסבסד את זה?
חד משמעית. מה שקורה היום בחלק לא מבוטל ממדינות ה-OECD, בעצם השקעה מסיבית ממש כסובסידיות, מענקים, תוכניות השקעה, מחקר ופיתוח, בכל הנושא של טכנולוגיות, של מעבר תהליכי ייצור, לדלי פחמן. זאת בעצם המטרה המרכזית ארוכת הטווח, אחרי שכבר שאבנו את כל מה שניתן מטכנולוגיות שמטפלות במעבר לייצור חשמל נקי, ובעצם הזירה הזאת כבר או שטופלה בחלקה הגדול, או שכרגע בעיצומו של הטיפול בנושא. אז בעצם היעד הבא הוא כניסה לתוך תהליכים תעשייתיים, כאשר שם ברור שצריך יהיה להשקיע את הכסף הגדול, שהשחקנים הפרטיים עצמם לא יכולים לממן דבר כזה, זה גם לא הגיוני. זאת אומרת, זה טכנולוגיות שהן רוחביות, שצריך יהיה לטפל בהן ברמה לאומית וברמה גלובלית.
כמשפטנית, על סמך תזכיר שפורסם היום, ממשלה שלא מתפקדת, מתי להערכתך בעצם מערכת כזו של סחר בפחמן תתחיל להתבצע עבור מפעלים ישראלים?
כן, אז זאת בעצם שאלת מיליון דולר, תרתי משמע. כרגע אני מעריכה הצפי הוא שינסו לקדם את התזכיר הזה כמה שיותר מהר, ולא רק בגלל שישראל מחויבת להציג דברים במפגשים הבאים של אמנת פריז, שעוסקת בשינוי האקלים. העניין הוא שמנגנוני הסחר עדיין בעצם לא קיימים. הם עדיין לא נהגו, לא תוכננו, והמסר שלי בעצם הוא שחבל מאוד שזה לא קורה. זה כלי כלכלי מצוין לאפשר השגה של היעדים.
כן, למרות שאנחנו שומעים שאפילו ארצות הברית וסין, שנמצאות במתיחות וכבר כמה שנים טובות, הסכימו בעצם לשתף פעולה כדי להפחית את כמות הפלטות של גזי חממה. זה רק מעיד בעצם על החומרה של המשבר, או שאתה אומר, גם בין שני יריבים נורא גדולים, יש דברים שאי אפשר שלא להסכים עליהם.
זה נכון. מה שקורה עכשיו זה שעם המעבר, מה שנקרא לכלכלת ביידן, אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד דרסטי, והתכנסות של כל המדינות יחד, למרות הבדלים כאלה ואחרים, סביב הנושא של מעבר הדרגתי לכלכלה דלת פחמן, ויחד איתו ככלי מאוד משמעותי וכבד משקל, הנושא של סחר בפחמן. אז כאן חד משמעית יש קונצנזוס בינלאומי, והמערכת הזאת, המערכת הגלובלית והלינקג' שצפוי להתרחש בין המערכות השונות שקיימות היום, הוא יקרה ממש בתוך השנים הספורות, ו יהיה חבל מאוד אם ישראל לא תהיה חלק ממנו.
אגב, ננסה להבין עוד משהו בהיגיון של סחר בפחמן. הרי בעיקרון, אם כל אחד מאיתנו מזהם ברמת X, למה לא להגיד לכולנו, פשוט תפחיתו לחצי X, ולא תתחילו לסחור ביניכם בעודפים.
אתה רוצה ליצור תמריץ שיהיה יותר חזק מאשר הצהרה.
כן. כלי החשוב ביותר שקיים היום שצריך לקחת בחשבון הוא מה שמכונה offsets, קיזוזים, שזה נושא שמטופל ללא קשר לחובה, למכסה כזאת או אחרת או רגולציה. זה בעצם משהו שהרבה תאגידים עושים באופן וולונטרי, ואיתן, תאגידים שאתה הזכרת לדוגמה כמו חיל וחברות גדולות אחרות בארץ, בעצם כבר לקחו על עצמן הרבה מאוד פעילויות, והסיבה המרכזית שזה נעשה ללא קשר לדרישות, רישה מדינתית כלשהי, היא בעצם העובדה שכדי להיות היום שחקן גלובלי, בתוך שרשרת הספקה כלשהי, ולהיות במצב של לקוחות גלובליים רוכשים ממך, אתה לא יכול להרשות לעצמך יותר היום להיות במצב שאתה לא מקזז פליטות גזי חממה. זה לא ניתן.
זאת
דרישה כלכלית.
כן, זה לא עובד כמו אצלנו, שאנחנו רוצים להפחית את צריכת הסוכר והשומן שלנו, אז אנחנו מעבירים אחד לשני את העודפים. אנחנו לא מעבירים את העודפים, אנחנו פשוט מפחיתים את הצריכה.
אז מה שאתה אומר עכשיו, סמי, זה בעצם טיעון של הרבה מאוד ארגונים ירוקים. יש על זה מחלוקת מאוד קשה. הארגונים הירוקים בעצם באים וטוענים מה שנעשה על ידי תאגידים שבעצם מפחיתים לצורך העניין במקום אחר בגלובוס, על ידי השקעה בפרויקט במקום אחר במקום להפחית אצלם בבית. זה לא רציני. זה משהו שהוא מלאכותי, הם צריכים להיכנס לקרביים של התהליכים שלהם ולהשקיע שם.
כן, אז זה צד אחד של המדע. את בעיית האקלים, אם התרגיל הוא לא לתחזק את המפעל באירופה, כי שם יש רגולציה יותר חמורה, ואני מעביר את המפעל שלי לאפריקה או לאיזו מדינה אחרת, וממשיך לפלוט אותו דבר, אז לא עשיתי בזה הרבה. אבל תאמרי לי, בעבר, הנושא הזה הרי כבר פועל למעלה מ-20 שנה, של מסחר בפחמן, והיו לא מעט עליות וירידות ונפילות במחיר של הפחמן, והיו גם סיפורים וראיות על הונאות כאלה ואחרות. הרי מישהו צריך לספור, מישהו צריך לבדוק שבאמת יפחת את ה... מישהו צריך לעשות את החשבונאות הזאת, ובסופו של דבר גם לא מעט אנשים או לא מעט גופים יצליחו, לפחות על פי החשד, לנצל את הדברים האלה ולקבל כספים שאולי לא היו מגיעים להם.
נכון. היו כמה, לדאבוננו, כמה סיפורי הונאה.
בצרפת, לא? הסיפור של ארנו
מעורב. נכון,
הסיפור שלנו
עם לימן
שרק אתמול נודע שהוא קיבל גם הרשאה, נדמה לי, על שני פעולות רצח, עד כמה שאני מבין.
כן, אז כמובן, כמו בכל תחום, אין מה לעשות, זאת המציאות, כשמעורבים בני אדם, גם פה ושם יכולים להיות סיפורי הונאה. יש מודעות בתוך המונגנונים לסכנה הזאת, והמטרה היא בעצם לייצר עד כמה שניתן מערכות שיוצרות וריפיקציה ובדיקה ובעצם בקרה חיצונית על ידי צד שלישי שבא ובודק את הפרויקטים ואת הפקת הקרדיטים כנגדם, כדי שהכל יהיה אמיתי ושלא יהיו פוילה שטיקים בנושא הזה.
ומי שמרוויח בכל מקרה זה הסוחרים עצמם. אני מניח שהדסק של הפחמן בחדר המסחר של גולדמן זאקס יודע לקנות ולמכור ולשמור לעצמו את פערי התיווך שלו, והוא לעולם לא מפסיד.
אכן. השחקנים האלה יודעים יופי להתיישב על העסקאות, השוק המשני הוא פורח, והאגרגטורים בעצם צוברים את הקרדיטים ליום שבו טון פחמן יעלה $100, ואז אפשר יהיה לחגוג.
יפה. עורך דין ודוקטור רות דגן, תודה רבה לך.
תודה, תודה לכם.
שלום לדפנה מאור.
אהלן.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו. אנחנו מדברים פה הרבה על עליית מחירי הדירות בישראל, בכלל שוק הדירות בישראל, אבל זה כמובן לא רק אצלנו. הכסף זול בכל העולם, המשכנתאות זולות. אחרי שנה כזו של קורונה, אולם לא מעט אנשים נפגעו, וגם לא מעט אנשים חסכו הרבה מאוד כסף, ואנשים מחפשים מה לעשות עם הכסף, אז חלק גדול מזה הולך לדירות. ולכן גם בעולם מתנפלים על הסחורה הזו, ספרי לנו מה את מגלה.
אז פחות יותר איפה שלא נסתכל, ערים גדולות, פרברים, אזורים כפריים, יש ביקוש ויש עליית מחירים. אמרת, ריבית נמוכה, הנזילות מציפה את השווקים, גם הריבית משכנתאות בהרבה מקומות ירדה לשפל, בארצות הברית, רשמה שפל בתחילת השנה. ואנשים אומרים, למה לא נקנה בית? יש לזה גם עוד גורמים, רוצים להגדיל את הבית אחרי הסגרים, רוצים לעבור לגור בפרברים או בכפר כדי לא להיחנק בעיר כמו שקרה במגפה. אבל בינינו זה רק תירוץ. אנחנו כבר במגמה של כמעט 20 שנה, ואפילו יותר, של ביקוש לבתים, ואנחנו לא רואים מתי זה ייעצר.
העניין הוא שאצלנו זה לא בדיוק קיים, בעולם, בטח בארצות הברית, מקובל לקנות הרבה מאוד מתחמים של דירות, מה שנקרא שוק להשכרה. יצא לי פעם לשמוע אפילו איזה קבלן ישראלי ששכנע אותי לקנות כמה מאות דירות במיאמי, אמר לי, אתה חייב לקנות, כי זה עכשיו מאוד נמוך.
זה חם.
אמרתי, אני רק עיתונאי כלכלי. אבל זה מאוד מקובל שמשקיעים גדולים מגלים את השוק הזה ומתנפלים על הסחורה, אבל זה סוג של מעוות את השוק, לא?
יש תופעה שהיא יחסית חדשה, נגיד לך, ב-2008 בארצות הברית ספציפית, כשמחירי הבתים ירדו, ירדו עשרות אחוזים, נכנסו לשוק קרנות גידור. הם קנו, כמו שאתה אומר, הם קנו על המשקל, הם קנו...
בחבילות של 10,000, כן.
ממש, עשרות אלפי בתים, ואז הם נותנים לאיזושהי חברה לנהל אותם, שיפוץ קליל, קצת צבע, מזכירים אותם, זה מה שנקרא הכנסה קבועה, זה... זה נדלן מניב, הכנסה מניבה, ואז זה היה שוק של מוכרים בלבד, זאת אומרת, הם חטפו מאוד בזול. עכשיו אנחנו במקום אחר. אנחנו במקום ששוק עולה ועולה ועולה, ואז המשקיעים הגדולים אומרים, גם אני רוצה נתח בזה. יש קבלנים שמומחיות שלהם לבנות שכונות בשביל השכרה ולנקור אותם לקרנות כאלה. יש קרנות שקונות בעצם הולכות ואומרות, אנחנו מזהים עכשיו שבאזור מסוים הולך להיות ביקוש, יש ג'נטריפיקציה, יש נהירה של אוכלוסייה לפה, אנחנו עכשיו נקנה בלוקים על בלוקים ואנחנו נזכיר את הבתים האלה. עכשיו, למה זה מעוות את השוק? כי יש לך בן אדם שרוצה לקנות בית באיזשהו מקום, ומול מי הוא מתחרה? לא מול השכן שלו.
כן, מול קרנות איזה... גידור, כן.
הוא מתחרה מול קרן גידור שבא וקונה את זה באמת במסות ולא לא עושה חשבון. סיפור יפה שקשור לזה היה בעונה האחרונה ועונה 11 של שיימלס, זה סדרה אמריקאי
חסרי בושה אצלנו, כן.
שמתרחשת בדרום שיקגו, איזושהי משפחה ענייה שגרה בבית ממש לנפול, משהו ממש רקוב. ולאט לאט השכונה נהיה מוקת פשע ועוני, שבאמת יריות בלילה, וזה משהו שנראה לנו כמו, אתה יודע, אזור מלחמה. לאט לאט נכנסים ההיפסטרים והמשקיעים, וקונים בתים אחר בתים. הבחור עומד ברחוב, מתווכת, מציעה לו 150 אלף דולר, היא רוצה לקנות שלושה בתים, להוריד אותה ולבנות שם המתחם. הוא מתמקח איתה ומגיעים ככה צ'יק צ'ק ל-250 אלף דולר, והבעיה היא... שאנשים שגרים בשכונה כזו, הבית שלהם אולי שווה 200 אלף דולר, אבל להם אין 200 אלף דולר. זאת אומרת, אם מוצאים אותם מהבית הזה, אז הם צריכים ללכת ולקנות בית אחר. ואין להם את הכסף לזה. אז מראים שם איזה קטע שנשים קשישות שם בשכונה מלכלכות את הבתים כדי שלא יהיו אטרקטיביים להיפסטרים ויבואו לקנות אותם וידחקו את כל העניים והמסכנים שגרים שם החוצה.
כן.
אז זו דוגמה טבעונית. אבל בעצם זה מה שקורה, ואז כשאתה לא רק כשאתה מתחרה על המחיר ומעלה אותו, ואנשים לא יכולים לקנות בתים, אתה גם מוציא מהשוק בתים למחירה. אם יש משפחה שרוצה לקנות בית, כבר יש לה פחות, הבתים האלה מוסתרים, הם לא עומדים למחירה.
השנה אם זה יכול לעבוד גם לכיוון השני, כי בעצם ב-2008 מה שראינו, מה שהפיל את מחירי הדירות, זה שבנקים פשוט מכרו דירות, את הדירות של הלקוחות שלהם שלא הצליחו לפרוע את ההלוואות, והציפו את השוק ולכן המחירים ירדו. והשאלה אם פה, יודע, קרנות גידור ישנו את האמן ביחס לדירות להשכרה, ויום אחד יוציאו לשוק עשרות או מאות אלפי דירות באזורים מסוימים ויפילו את המחירים. גם זה יכול לקרות?
או כמימוש רווחים.
מה שהפיל את השוק ב-2008, אתה בנקאות צללים, אנחנו משכנתאות לכל מי שרצה. היום השוק הרבה יותר זהיר ובטוח, ואין את הטירוף הזה של...
100%, 120 אחוזי מימון, כן.
יש באמת מימון זול ואמין ובטוח יחסית, אז זה דבר אחד. אם הם יוציאו את הדירות האלה למחירה, וזה יפיל את השוק, למה להם?
כן,
זאת אומרת, אם יקראו לקשיים, איזושהי קרב ספציפית יקרה לקשיים ותוציאים לילה לשוק, כנראה שם לילה זה ייחטף.
לא יודע, אולי יצוץ איזה משהו חדש שישקיעו בו, איזה קריפטו מלהיב שידיפו אותו על פני דירות עם כל התחזוקה שלהם.
כן, לא, השאלה יותר עמוקה היא מה יכול לעצור בעצם את הגלגל הזה שכרגע מסתובב רק לכיוון אחד, וכבר למדנו שבניגוד למה שאנחנו חושבים בארץ, שזה בעיה של היעדר קרקעות, המחירים בניו זילנד עלו ביותר מ-20% בשנה האחרונה של הדיור, ושם לא חסרות קרקעות. הם יכולים להגדיל את זה כמה שהם רוצים, הם פשוט לא רוצים לבנות כדי לשמור על איזשהו סוג של אופי של העיר וכן הלאה. מה בעצם יכול לעצור את המגמה הזו, שרק הולכת ומסתכלים על הגרפים, נהיית יותר תלולה מיום ליום?
אז ב-2008 היה משבר כלכלי ומיתון עולמי, וזה הטיל את המחירים. עכשיו, השוק עצמו בעצם הוא זה שנפל והטיל את העולם למיתון וכך הלאה. אבל אנחנו רואים שאנחנו מותשים מהמיתון הזה, וזה חוזר לצמוח. מה שנמצא ברקע הכל זה הריבית. זאת אומרת, גם בקורונה יש לנו משבר כלכלי היום ונורא, ועדיין מחירים עולים. הם עלו ב-OECD בממוצע לסי, הם התייקרו ב-5% בממוצע, כאשר במדינות מסוימות כמו בקוריאה או בניו זילנד זה עלה אפילו יותר. בישראל הערכות גם כן מדברות על יותר השנה. אז התשובה היא לא משבר כלכלי יעצור את זה. זה כמו אם נותנים לך תיקח, נכון? שאומרים בצבא, נותנים לך משכנתא, למה לא תיקח ותקנה בית?
וההמשך של המשפט הוא? שמרביצים לך, תברח, כן.
ברגע שהרביצו לך ועלו לך את הריבית, יכול להיות את התברח. אני אגיד לך עוד משהו. אם יש דבר שמביא לאנשים, אנשים בכלל, נדעת על האופי האנושי, זה מחירים יורדים. זאת אומרת, כשמחירים ירדו, ואני זוכרת את זה היטב בתחילת שנות ה-2000, אף אחד לא קנה. ירדו וירדו וירדו ולא קנה. מתי אנשים מתחילים לקנות? כשמחירים מתחילים לעלות, ועולים ועולים ועולים, ואנשים מחכים שנים, ואז הם אומרים, טוב, אבל אני מפסיד משהו, אז אני חייב לקנות. וזה המלכות 22 של הטבע האנושי.
כל עוד באמת יש מדינות, את יודעת, דנמרק למשל, אתה יכול לקבל בבנקים מסוימים משכנתה בריבית אפס. אז עדיין צריך להחזיר את הקרן, נכון, אבל אתה יכול לבוא ובעצם לפרוס את כל הסיפור הזה על פני די הרבה שנים, 20-30 שנה, ולקנות לעצמך את בית חלומותיך עם נוף לטיבולי בקופנהגן. אז פרייר, מי שלא עושה את זה כנראה, לא יודע.
כן. דפנה מאור,
תודה רבה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.